שלום, נלמד את התניא יומי ט"ז סיוון, שזה פרק ו' בשער האיכות והאמונה. הזכרנו כבר בפעמים הקודמות שסוף פרק ד' מתחילות סוגריים שהרבי מסביר שהן נגמרות בסוף פרק A, ורצף העניינים הוא מתחילת אמצע פרק ד' ופרק ו'. כדי כשניכנס לפרק ו', נזכיר מה דיברנו בפרק ד'. אדמו"ר הזקן הסביר שיש שני שמות, שם הוויה ושם אלוקים, שם אלוקינו. שם הוויה הוא מהווה את הכל, וכל המציאות שהוא מהווה היא בטלה לגמרי. הבאנו מהצמח צדק שאומר המשמעות של זה זה כמו נשמות באצילות שהן מכירות את מקורן, ולכן הן יודעות שאין חוץ ממקורן, אין שום מציאות נפרדת, ממילא הן יודעות את מציאותם כחלק ממקורם. ואז השם אלוקים הוא מה מהווה, הכוח המהווה נעלם בתוך מה שהתהווה, ולכן זה נראה כיש בפני עצמו. בפרק ו' הוא ממשיך לדבר על שם אלוקי. נקרא את תחילת פרק ו', אומר בפרק ו', והנה שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום, ולכן הוא גם כן בגימטריה הטבע, לפי שמסתיר האור שלמעלה המהווה ומחיה העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. ושם אלוקים זה הוא מגן ומרתק לשם הוויה, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ומהווה מאין ליש, שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. באופן פשוט כשאני קורא אני יכול לחשוב שהוא חוזר ממש על מה שהוא כתב בפרק ד', אבל כשמדקדקים שמים לב שהוא אומר משהו אחר. כמה מושגים חדשים הוא הכניס פה. אחד זה שהוא אמר ששם אלוקים פה הוא לא סתם שם אלוקים, אלא הוא בגימטריה הטבע. הדבר השני זה שהוא בפרק ד' דיבר שמה ששם אלוקים פועל זה את גוף הנברא. נקרא את המשפט שהוא אמר. אמר שהשם אלוקים הוא מידת הצמצום, הוא מניעת התפשטות החיות מגדולתו מלרד ולהתגלות על הנבראים לאחריותם ולקיימם בגילוי, כי אם באסתר פנים שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו. ואילו פה הוא מדבר לפי שמסתיר הראש שלמעלה מהווה מחיי העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. וכן בהמשך הוא כותב, וצמצום הזה הוא גם כן בחינת חסד שהעולם ייבנה בו. כלומר בפרק ד' הוא חוזר כמה פעמים על המושג גוף הנברא, ובפרק ו' הוא כמה פעמים חוזר על המושג עולם. בפרק ד' הוא לא מזכיר את המושג עולם, ובפרק ו' הוא לא מזכיר את המושג גוף הנברא. כדי להבין את העניין הזה נשים לב עוד נקודה אחת מעניינת, שבפרק ד' הוא כותב הוא כאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, ואילו אצלנו הוא כותב בפרק ו' לפי ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. כלומר פה הוא אומר כאילו עומד בפני עצמו, ופה הוא אומר נראה כאילו עומד בפני עצמו. זה גם שינוי בין פרק ד' לפרק ו'. עוד דבר, שהמושג טבע מוזכר רק פה. כלומר, כמו שהמושג עולם נזכר רק בפרק ו', גם המושג טבע נזכר רק בפרק ו'. כדי להסביר את העניין הזה צריך לשים לב שהאדמו"ר הזקן בעצם רוצה להסביר לנו שתי פעולות של שם אלוקים שהן שונות זו מזו קצת. הן לא באמת שונות, אבל הן נראות כשונות. בפרק ד' הוא מסביר לנו את עצם הפעולה של שם אלוקים. מה זה עצם פעולה של שם אלוקים? זה להסתיר את האור שמהווה את החיות האלוקית שמהווה את הנברא בתוך הנברא, כך שהנברא הוא בעצם נברא מכוח החיצוני שמהווה אותו, אבל הוא כאילו בולע בתוכו את הכוח המהווה, ונראה כאילו הנברא קיים כשכוח המהווה אותו בלוע בתוכו. ממילא זה נראה כאילו הוא קיים בפני עצמו. זה מה שהוא אומר פה, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו. גוף הנברא הוא מקיים את עצמו, כאילו הוא מקיים את עצמו, כי הכוח שבורא אותו, שמהווה אותו, בלוע בתוכו. אז ממילא זה כאילו הוא מקיים את עצמו. וככה השם מהווה את הגוף הנברא, את הגשמיות. כלומר, הגשמיות, איך היא נוצרה? היא נוצרה מזה שהשם מהווה, והוא שם את המש, את הכוח המהווה, בלוע בתוך מה שמתהווה. ממילא זה נראה כאילו הוא מהווה את עצמו. זה פרק ד'. בפרק ו' הוא מדבר על עולם. המושג עולם, הוא מסביר אותו בכלל בפרק ז', ולכאורה האדמו"ר הזקן מקדים פה את המאוחר. בפרק ז' הוא מסביר שיש דבר כזה עולם, והוא מגדיר מה המושג הזה אומר, והוא שונה מעצם המושג גוף הנבראים. מה זה עולם? עולם זה הכוונה, שם הוא מסביר שזה צריך שיהיה מקום וזמן. בענייננו, הכוונה שהנבראים יש להם גם יחס אחד לשני. כלומר, משם הוויה נוצרו, נתהוו נשמות לאצילות. מה זה אומר? זה אומר שהן מכירות את מקורם, וממילא הן יודעות שאין להן מציאות חוץ ממה שמקורם מהווה אותם. אז היחס שיש ביניהם זה בעצם היחס בינם לבין הבורא. ובעצם הם לא קיימים כעומדים בפני עצמם בשביל שיהיה להם מערכת יחסים בינם לבין עצמם, אלא הם, כל מה שיש בהם זה רק מה שהכוח המהווה אותם. אבל מצד שם אלוקים, אז יש מה ששם אלוקים הוא פועל את גוף הנברא, והוא לא מודע לא לעצמו, לא למקורו ולא לעצמו, וממילא הוא בעצם עומד בפני עצמו. אין בו יחס בינו לבין לבין ברואים אחרים, אין יחס. הוא לא מכיר את עצמו אפילו, אפילו בינו לבין עצמו אין לו יחס בעצם. הוא לא מודע לעצמו ולא מודע למקורו. כל מה שקיים בו זה רק מה שהשם יודע אותו. ממילא אין מערכת יחסים בינו לבין אחרים. אבל יש עוד פעולה שהשם פועל, שהיא לא על ידי שם הוויה ולא על ידי שם אלוקים. הוא פועל שהנבראים יהיה ביניהם מערכות יחסים, אחד יתייחס לשני. וזה לא נפעל לא על ידי שם הוויה, לא על ידי שם אלוקים. כלומר, שם הוויה פועל שיהיה נשמות באצילות, כלומר שהם בעצם יודעות את מקורם, וממילא אין בהם אלא מקורם. שם אלוקים פועל שהם הנבראים, שהם אפילו לא יודעים את קיומם, ממילא כל אחד הוא עומד בפני עצמו. אבל יש עוד פעולה שנפעלת, זה פעולה שתבואר בפרק ז', שהיא שהנבראים הם, יש יחס בינם לבין עצמם. אדמו"ר הזקן עכשיו מסביר לנו ששם אלוקים פועל שתי פעולות בעצם. פעולה אחת הוא פועל שיהיה גוף הנברא. גוף הנברא, כאילו הוא עומד בפני עצמו, זה מה שהוא כותב בפרק ד', זה שהכוח המהווה את הנברא נבלע בתוך הנברא, ולכן הוא כאילו עומד בפני עצמו. למה הוא כאילו עומד בפני עצמו? כי הוא בתוכו יש את הכוח המהווה אותו. הוא בלוע בתוכו. אבל מה? הוא נפרד, הוא עומד בפני עצמו. אומר האדמו"ר הזקן, אחרי שבפרק ז' אני אסביר לך שיש עולם כמו שאנחנו מכירים אותו. מה זה עולם? שיש מערכת יחסים בין הברואים לבין עצמם. אחרי זה תדע לך שגם עדיין יש משהו ששם אלוקים הוא זה שפועל. מה החלק של שם אלוקים שניכר בתוך העולם אחרי שכבר הברואים הם גם מתייחסים אחד לשני? מה ששם אלוקים פועל, זה נקרא טבע. בעצם לפעול את הטבע זה לפעול משהו שהוא מאוד דומה למה שהוא הסביר בפרק ד', שגוף הנברא הוא עומד בפני עצמו. למה? מסביר מה הכוונה שכשיש עולם ויש כבר מערכת יחסים, כמו שאנחנו מכירים, שאני יכול להסתכל על נבראים אחרים ולראות אותם, להתייחס אליהם. והם מתייחסים אחד לשני, הם לא נפרדים גמורים שאין שום קשר ביניהם, אלא יש מערכות יחסים ביניהם. מה שם אלוקים עדיין פועל, הוא פועל את זה שהם מתנהגים בדרך הטבע, מה פירושו דרך הטבע, כאילו המציאות מקיימת את עצמה. איפה זה הכי בולט? זה בולט בהימשכות התמידית של המציאות. כלומר, כשאני מסתכל על המציאות, אני יודע שעכשיו אני רואה מציאות, אבל זה בגלל שהייתה פה מציאות קודמת. המציאות שהייתה לפני, בעבר, היא זאת שגרמה שתהיה את המציאות בהווה, והמציאות בהווה היא זאת שגורמת את המציאות בעתיד. כאילו יש בתוך המציאות את הכוח לייצר את הרגע הבא. זה שזה נראה כעומד בפני עצמו, כלומר אני עכשיו מסתכל על העולם, אני רואה מלא מלא ברואים, אני רואה שיש מקום, יש זמן, המשך הזמן הוא הנקודה הכי חזקה של הטבע, הכי בסיסית בטבע, שמה שהיה הוא בעצם ימשיך להיות, ומה שעכשיו ימשיך להיות בעתיד. זאת אומרת שהמציאות הקודמת גורמת למציאות העכשווית, והמציאות העכשווית גורמת למציאות העתידית, שבעצם זה הפך משם הוויה באופן פשוט. כי הרי מה זה שם הוויה? זה שהוא מהווה בכל רגע. אבל שם אלוקים הוא שם את מה שאת הכוח המהווה בתוך המתהווה, וממילא גם כשאני רואה עולם שלם, אני רואה אותו בצורה כזאת כאילו הרגע הקודם גרם לרגע ההווה, ורגע ההווה גורם לרגע העתיד, זה בעצם בגלל ששם אלוקים מעלים על שם הוויה. כלומר, באמת, 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 כוח המהווה את הרגע הבא הוא שם הוויה. אבל שם אלוקים מסתיר מאיפה יתהווה הרגע הבא, והוא ממילא מראה כאילו מתוך המציאות עצמה של העבר נהיה המציאות של ההווה, ובעצם המציאות של ההווה תהיה המציאות העתידית. וזה פעולה של שם אלוקים. כמו שבפרק ד' הוא הסביר, ששם אלוקים בעצם זה לקחת את הכוח המהווה ולהבליע אותו בתוך, להסתיר אותו בתוך המתהווה, וממילא נראה כאילו המתהווה הוא עומד בפני עצמו, זה עושה שכאילו הוא עומד בפני עצמו. ככה גם אחרי שיש עולם ונראה העולם, אני רואה מלא מלא ברואים, זה נראה לי שזה בדרך הטבע. מה הכוונה בדרך הטבע? שיש למציאות כוח עצמאי, והיא לא זקוקה למישהו שיהווה אותה, ואם היא הייתה בעבר, זה יגרום שהיא תהיה גם בהווה, ואם היא קיימת בהווה, זה יגרום שהיא תהיה בעתיד. כאילו היא מהווה את עצמה, היא עומדת בפני עצמה. רק מה, שיש הבדל בין פרק ד' לפרק ו', שבפרק ד' הוא אומר, כאילו הוא עומד בפני עצמו. אין מישהו אחר חיצוני שרועד, אלא אילו היה מישהו חיצוני, הוא היה רואה שזה עומד בפני עצמו, אבל באמת אין מישהו חיצוני. למה? כי יש רק את הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע את המציאות הגשמית, את גוף הנברא. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה, וכל הקיום של המציאות זה רק מה שהשם יודע אותה, רק מה שהשם מהווה אותה. אין פה עוד משהו נוסף. אבל אצלנו בפרק ו' הוא כבר מדבר על עולם שכבר יש מערכות יחסים, שהשם פעל שיהיה מערכות יחסים ואנשים יוכלו לראות את הברואים, הברואים יוכלו להתייחס אחד לשני, שהשם, איך השם פעל, מה הפעולה שהשם פעל כדי שיהיה את ההופעה הזאת של העולם, זה הוא ילמד בפרק ז'. אבל כבר יש מי שרואה את זה, ולכן אומר, נראה כאילו מתנהג בדרך הטבע. כלומר, זה לא גוף הנברא עומד בפני, כאילו גוף הנברא עומד בפני עצמו, בגלל שהכוח המהווה בלוע בתוכו, אלא זה עולם שכבר הבועים מתייחסים אחד לשני, וכאילו הוא עומד בדרך הטבע. מה זה טבע? כוונה שזה ממשיך, זה כמו טבעות, אחת אחוזה בשנייה, הרגע הקודם גורם לרגע הבא, הרגע, לרגע ההווה, הרגע ההווה גורם לרגע העתיד, וככה הם טבעות אחוזות זו בזו. אז זה כאילו נראה כאילו, זה כשיש כבר עולם שברואים מתייחסים אחד לשני, יכולים לראות אחד את השני. אז זה אומר, נראה כאילו יש טבע שעומד בפני עצמו. אבל בפרק ד' עדיין אין בכלל דיבור על ברואים. אין ברואים שמתייחסים אחד לשני. מה שיש, יש או נבראים של נשמות האצילות, שיודעות שהן לא מציאות בפני עצמם, כל מה שיש בהן זה רק מה שמהווה אותם, או גשמי מציאות של גוף נברא שהוא לא יודע את קיומו אפילו, וכל הקיום זה רק מה שהשם יודע את קיומו. ממילא שם הוא לא יגיד נראה, אלא כאילו עומד בפני עצמו, כי הכוח המהווה בלוע בתוכו. אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, צריך לשים לב מה פירוש המילה כאילו. לפעמים כשאנחנו אומרים כאילו, זה נראה שהמציאות שבעצם זה לא ככה, זה לא קיים, ורק כאילו זה קיים. פה זה קצת אחרת, הפוך. זה קיים, וכאילו נראה לי איך הוא קיים בצורה שונה מאיך שהוא באמת קיים. כי מה קורה? הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה את גוף הנברא, וכיוון שהוא עשה שהכוח המהווה יהיה בלוע בתוכו, אז זה כאילו הוא עומד בפני עצמו. מה הכוונה כאילו? אילו מישהו אחר היה מסתכל על זה מבחוץ, הוא לא היה רואה את המהווה, אלא היה רואה את הגוף שמהווה כביכול את עצמו. אותו דבר אצלנו בפרק ו'. אני רואה עולם, נראה לי כאילו הוא מתנהג בדרך הטבע, כלומר שהמציאות שהייתה ברגע העבר, היא זאת שגרמה את המציאות ברגע ההווה. והמציאות ברגע ההווה היא זאת שתגרום או גורמת את רגע העתיד, את המציאות בעתיד. זה באמת נראה כאילו, כלומר מבחוץ כשאני מסתכל ככה זה נראה. נמצא שכשאני אומר כאילו, זה לא שהמציאות הזאת לא קיימת, אלא שזה כאילו הוא עומד בפני עצמו. אותו דבר הטבע, כאילו הטבע מקיים את המציאות. נגיד במאמר מוסגר משהו חשוב, שכשאנחנו אומרים כאילו יש טבע, זה בעצם השכל של הנפש הבהמית. בתניה בפרק א' הוא אומר שיש ארבע יסודות הרעים, שהם בעצם הארבע כוחות היסודיים של הטבע, של אש, מים, רוח, עפר. שמה הן בעצם גורמות לאדם? הן גורמות לאדם לחשוב שהטבע הוא מתנהל מצד עצמו. ולא נראה כאילו יש כוח שמהווה אותו. אלא איך אני נולדתי, איך נבראתי? מתוך המציאות. היא פה המציאות שגרמה שאני אבלד. זה שכל של נפש בהמית. למה? כי היא מסתכלת על הטבע ורואה אותו עומד בפני עצמו כביכול. נראה כאילו הוא עומד ומתנהג לפי דרך הטבע. אבל באמת באמת זה בגלל ששם אלוקים פעל שהכוח המהווה יהיה בלוע בתוך המציאות המתהווה. נמצא שבשם אלוקים איך שזה מצד הקדוש ברוך הוא, זה בעצם שיש כוח המהווה כמו בשם הוויה, שהוא מהווה את המציאות ואין קיום מבלדי מה שהקדוש ברוך הוא מהווה, אלא מה שהכוח מהווה בלוע בתוך המתהווה, ונראה כאילו הוא מהווה את עצמו, כאילו הוא נמצא בתוך עצמו. ממילא כשיש עולם, זה פועל שהנבראים כשהם רואים אחד את השני, הם רואים משהו שכאילו הוא קיים מצד עצמו, כאילו הוא ברא את עצמו, כאילו הוא מהווה את עצמו. הוא קיים בדרך הטבע. מזה שהוא היה קיים ברגע הקודם, גורם את זה שהוא יהיה ברגע ההווה, והרגע ההווה את הרגע הבא. לכן יש מלחמה של הנפש הבהמית, שהיא תופסת את עצמה כנולדה מתוך המציאות, כאילו המציאות היא זאת שגורמת לקיומה, היא זאת שהולידה את האישיות שלי, לעומת הנפש האלוקית שאומרת, מה פתאום? יש מהווה שהוא זה שמהווה באופן תמידי. וכל מה שאתה רואה זמן, שלזה אתה קורא טבע, זה בגלל שכוח המהווה בלוע בתוך המציאות. אבל באמת באמת יש כוח מהווה שהוא זה שמהווה באופן תמידי את כל ה... את הכל. זה ניכר רק בנשמות האצילות, שהן רואות שהשם מהווה אותם, ואין בהן אלא מה שהכוח המהווה אותם. כדי להסביר עוד יותר טוב את ה... מה הכוונה כאילו, צריך לשים לב שבעצם השם אלוקים הוא לא פועל רק סתם את גוף הנברא, אלא הוא פועל את גוף הנברא שהוא יהיה כמו גוף, כלומר שהוא יהיה כמו כלי. כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, ששם הוויה פועל את האורות בעולם האצילות, ושם אלוקים את הכלים בעולם האצילות, כך גם בתוך המציאות, שם הוויה הוא פועל את הנשמות באצילות, שכשהם ירדו אחר כך לתוך המציאות, הם כבר לא יהיו לגמרי כמו נשמות באצילות, הם כבר ייבלו בתוך המציאות, אבל זה כבר פעולה נוספת שאנחנו צריכים עוד לדבר עליה, היא תדובר בפרק ז'. ויש את עצם הגוף הנברא שזה כמו כלי, כלומר מה זה גוף? גוף הכוונה שזה פועל שיהיה מציאות שתוכל להיות מכילה אור. אף על פי שהיא עצמה לא ניכר בה שהיא אור, כלומר לא ניכר שהיא מתאווה בגלל שהכוח המהווה בלוע בתוכה, אבל היא כן יכולה להיות כלי לאור אחר. וזה נקרא גוף. גוף זה משהו שיכול להכיל נשמה בתוכו. כשהוא אומר גוף הנברא, הוא רוצה להגיד גוף שיכול להכיל אור. כלומר, בעצם יש לי מה שיש מציאות שעוד קודמת, עוד שעוד זה לא היה גוף אפילו, אלא זה רק גשמיות שלא יכולה להכיל בכלל אור. ויש מה ששם אלוקים פועל, שיהיה גוף הנברא, כלומר שיהיה מציאות מתוקנת כבר, שהמציאות הגשמית תוכל להיות מציאות כזאת שיכולה להכיל בתוך האור, ואז בהמשך תהיה בעצם פעולה שהאור, הנשמות, יכולות להיכנס לתוך גוף, או חיות אחרת, נפש, רוח, נשמה, יכולה להיכנס לתוך גוף, שזה פעולה שנדבר עליה בפרק ז'. אבל שם אלוקים הוא לא פועל משהו לא מתוקן, הוא פועל משהו מתוקן, הוא מתקן משהו במציאות. כלומר יש גשמיות שהיא לגמרי לגמרי גולמית, שאין בה יכולת אפילו להכיל אור, לא רק שהיא בולעת את האור שבתוכה, כאילו היא לא ניכר הכוח המהווה אותה, אלא היא נראית כאילו זה קיים בפני, כאילו בפני עצמו, אלא, אבל היא גם לא יכולה אפילו להכיל אור אחר. שמלוקים פועל שהעולם יהיה כלי לגילוי אלוקות. על הנקודה הזאת כדאי לשים לב שהאדמו"ר הזקן בעצם במאמרים הוא מביא שורש קדום יותר, גם לאורות של עולם האצילות וגם לכלים של עולם האצילות. האורות של עולם האצילות, השורש הקדום שלהם יותר, זה נקרא אורות האחת. נסביר בקצרה את סדר ההשתלשלות כדי שנבין את הנושא הזה. סדר ההשתלשלות בכתבי הארי הוא שיש אור אינסוף של לפני הצמצום, אחרי זה יש צמצום וחלל, ואז נכנס לתוך החלל אור, קו של אור שהוא מתעגל, מייצר ריגולים, ואחרי זה הוא נכנס, נמשך עוד יותר ויותר פנימה, וזה היושר, ועל היושר מלביש אדם קדמון, ואדם קדמון יוצאים ממנו אורות. האורות הראשונים שיוצאים ממנו הם אורות אוזן, חותם, פה, שהן מלבישות על החצי העליון שלו, שהוא עד הטבור, ואחרי זה יוצאים אורות מהעיניים שהם מלבישים על אדם קדמון בחלק שמתחת לטבור, ושם נהיה האורות האלה הופכות להיות גם כלים, ונשברים הכלים, ונוצר עולם התור, עולם הנקודים. ועולם הנקודים הוא נתקן אחרי זה על ידי אור מהמצח, הערה שיוצאת מהמצח, שהיא מתקנת את עולם הנקודים, ומייצרת שיהיה עולם האצילות שיש בו אורות שהשורש שלהם הוא מעולם הנקודים, וכלים שהשורש שלהם הוא מעולם הנקודים, מעולם התור, ואת עולמות ביה שיש בהם עדיין כלים שבורים שלא נתקנו. עכשיו, אחרי שהסברנו בקצרה ממש את סדר ההשתלשלות שהארי כותב, אז נשים לב מה אדמו"ר הזקן מסביר במאמרים רבים, ומה היחס אליהם למה שלמדנו בשער איכות ואמונה. בזמן בסדר ההשתלשלות שיש, שאנחנו מדברים על זה שהיה שבירת הכלים, זה הכוונה, מה הכוונה שבירת הכלים? שנשברו הכלים? הדימוי, אם נחזור לדימוי שהוא מתחיל בשער ייחוד האמונה, דימוי של דיבור, אז הדיבור מחולק לשני חלקים בינתיים, אחרי זה הוא מחולק, נראה עוד חלקים בדיבור, אבל חלק אחד זה ההבל היוצא מן הפה, החלק השני זה החיתוך של הי מוצאות הפה את ההבל. האורות שיוצאים מהאוזן חותם פה, בעיקר מה שיוצא מהפה, הוא נקרא הבל שהוא כולו בכלי אחד, עוד אין בו חיתוך. ולכן הוא שורש האורות. וזה השורש הקדום למה שיקרה אחרי זה, שעולם האצילות, כן, ששם הוויה, הוא יוציא את הנשמות האצילות, הוא ייפח באפיו נשמת חיים, כלומר הוא יוציא על ידי נפיחה כביכול את הנשמה. שהנשמה זה מקביל לאורות, והאורות, השורש שלהם זה הבל הפה של אדם קדמון. אבל יש את המוצאות, שזה הן עושות חיתוך, זה האורות שהן עוברות אחר כך את האורות שיוצאים מהעיניים, והן מסתכלות חזק על האורות, ובעצם מבחינות בתוך האורות הבחנות, וזה מייצר כלים. איך? אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בפני עצמו, גם בעזי וגם באדמור הזקן, במאמרים רבים, אבל יוצא, מה שאחר כך יוצא, שיש שבירת הכלים. ששבירת הכלים זה בעצם אותיות שהן מפוזרות ונפרדות ולא יכולות לשמש כאילו כלים לשום דבר. סתם אות היא בלי קשר למדבר, כמו ההבל שהוא עם קשר. כשאני נופח, מן בנפח, מתוכי נפח, ההבל הוא כל הזמן הזרימה שלי את האוויר. זה בעצם, זה מקביל למה שאמרנו, שהנשמות הן נשמות האצילות, הן מרגישות את מה שמהווה אותם. והן מרגישות שכל המציאות שלהם זה רק מה שהשם מהווה אותם, ולכן זה נקרא הבל. כמו שהבאנו מיגרת התשובה, הנשמה נקראת הבל הפה, וצריך שלא תהיה מחיצה. אחר כך, אבל יש לי אותיות, שאותיות זה לחתוך. עצם החיתוך הוא גורם שזה עומד כאילו בפני עצמו, כל אות עומדת בפני עצמו. אני אומר, אות זה נקרא יצורים. כלומר, עצרתי את ההבל, ועכשיו זה אומר, זה ההבל שיש פה. זה היצור שיש פה. והם מחולקים אחד מהשני לגמרי לגמרי לגמרי. כשהם מחולקים לגמרי אחד מהשני, אז הם הופכים להיות כאילו כמו משהו גולמי. הוא אפילו לא כלי למשהו. לא רק שמה שמהווה אותו נסתר בו, זה משל למה שאני אעביר אותו נסתר בו, שזה כמו מה שדיברנו על כלים, על מה שמתהווה משם אלוקים, אלא יש את עצם המציאות הגולמית כמו שהיא. עכשיו, עדיין זה הכל רק כלפי הקדוש ברוך. יש עכשיו שהקדוש ברוך הוא גורם שתהיה התפשטות ממנו, ויש מה שהקדוש ברוך הוא לוקח כל התפשטות והיא עומדת בפני עצמה. אבל הכל זכאים עדיין כלול בתוכו, בלשון הארי, זה שהאותיות שנפרדות, הן נופלות למקום שבו עתיד להיות בריאה יצירה עשייה. אין שם עוד מציאות כזאת. אבל תהיה את המציאות הזאת, ולשם נופלות האותיות האלה. זה כאילו כוח חילוקי שהוא... עומד בפני עצמו, כל אחד הוא עומד בפני עצמו, נפרד לגמרי, 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 והוא גולמי לגמרי, הוא לא עומד להיות, הוא לא נתקן עדיין להיות כלי לאור, זה רק שם אלוקים יפעל, אלא הוא עומד בפני עצמו. ולכן הוא נקרא כלים שבורים. מור הזקן בפרשת מטות, מסביר בעריכות, כלים שבורים זה הכוונה אותיות שנפרדות, אחת מהשנייה לגמרי, כל אחד עומד בפני עצמה, אין שום זיקה בינה לבין האחרת, והיא גם לא הולכת להיות כלי למשהו אחר בינתיים. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם בעשרה מאמרות, הוא בורא, כמו שכתוב, ויאמר אלוקים, הוא לוקח את השברי כלים, כלומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה שמיים, זה הכוונה כמו נשמות האצילות, היה אורות, הכל היה משהו שהוא נכלל באלוקות לגמרי. והיה ארץ, שגם היא הייתה כלולה באלוקות, אבל ככוחות גולמיים נקרא לזה כביכול, נפרדים אחד מהשני. וזה שהם גולמיים, זה נקרא שהם טוב. אבל הם נקראים ארץ בגלל הארץ, שפירושו של דבר שזה כוחות כמו אפר, שזה עוד כוח ועוד כוח, הם נפרדים אחד מהשני לגמרי, וכל אחד עומד בפני עצמו. והארץ הייתה טוב ובואו, ושם אלוקים הוא מתקן את המציאות לאט לאט. הוא הופך את הדומם להיות קרק, יותר ויותר כלי שיהיה בו אור, נהיה אור ומים ורקיע, אחרי זה נהיה צומח, אז כבר עוד יותר אור חזק, אחרי זה עוד יותר כלי, זה לא גולמי לגמרי, אחרי זה עוד יותר נתקן, זה נהיה מאורות ברקיע השמיים, אחרי זה עוד יותר נתקן, זה הופך להיות, כן, מאורות ברקיע השמיים זה גם סדר בבריאה, כן, ימים ושנים, נהיה סדר, נהיה ארגון, אחרי זה נהיה בעלי חיים, אחרי זה נהיה מדבר. הסוף שנהיה מדבר, מתגלה דווקא האורות, השם הוויה. לכן נהיה בסוף סיפור הבריאה של פרק א' במעשה בראשית, מופיע שם הוויה ברמז, יום השישי ויחולו השמיים, אבל בעיקר מופיע אחר כך מעשה הבריאה מהכיוון ההפוך. אלה תולדות השמיים והארץ ויברם ביום עשות אשה הוויה אלוקים ארץ ושמיים, שבתוך הארץ הוא הכניס את השמיים, הוא הכניס, יהיה מציאות כאילו נראית כאילו עומדת בפני עצמה, כאילו היא מתנהגת בדרך הטבע, אבל נכנס לתוכה כבר משהו, הערה משם הוויה, נכנס נשמה, אדם, ואז נהיה אדם, וממילא, בגלל שיש אדם, יש גשם, ויש צומח, ויש בעלי חיים, והוא קורא להם שמות. כל סיפור הבריאה, מהכיוון ההפוך, מכיוון של האדם אל הבריאה, לא מכיוון של הדומם עד שיש אדם, שזה פרק א', אלא הפוך. נמצא שכשאנחנו רוצים עכשיו להתייחס למציאות הקיימת, יש לנו כמה שלבים יש להסתכל עליה. יש עצם זה שאני מסתכל עליה כשברי כלים. כלומר, זה כמו אותיות נפרדות לגמרי, לגמרי, לגמרי. שהן לא מכילות, לא יכולות להכיל בכלל אור. אלא זה רק מציאות גולמית, ולכן זה נקרא תוהו. וזה רק כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן זה גם כמו בתוך השמש, כמו שהסברנו באריכות. שזה לא מחוץ לשמש. זה בתוך השמש, כי רק השם יודע את המציאות הזאת. וכל המציאות זה כוח אלוקי מצומצם שהשם יודע את קיומו. רק הוא כל כך מצומצם, הוא נפרד, הוא כאילו מפורר לגמרי מאחרים. אין לו יחס אליהם בכלל. הוא רק עומד בפני עצמו. כוח אלוקי שעומד בפני עצמו. אחר כך הוא כבר נתקן על ידי שם אלוקים, הוא נתקן להיות גוף. ולאט לאט זה... על ידי עשרה מאמורות זה עוד יותר נתקן ועוד יותר נתקן ועוד יותר נתקן. וכשזה כבר נתקן לגמרי, זה באמת הופך להיות גוף שיכול להכיל בתוכו את הנשמות והצילות, את האורות, כן, שבעצם זה שם הוויה, את המקור, השורש שלהם, שזה מהאורות של אדם קדמון, אורות הפה, עולם העקודים. הכל יכול להיות ניכר קצת בתוך הבריאה, כי הבריאה כבר יכולה להיות גוף שמכיל את זה. ולכן, יש את הסיפור השני של הבריאה, שזה איך שיש כבר אדם. אז האדם, איך שהוא רואה את הבריאה, הוא יכול לשלב בתוכו גם את האורות, גם את שם הוויה, וגם את הגוף שלו שמכיל. שהוא מצד עצמו, זה מה שמהווה אותו גנוז בתוכו ולא ניכר. הוא ניכר כאילו הוא מהווה את עצמו. כאילו הוא קיים בצד, מצד עצמו. הוא טבע. וכשהוא מסתכל על כל הברואים, הוא רואה טבע. כשהוא מסתכל על הגוף שלו, הוא רואה מציאות שעומדת כאילו בפני עצמה. שהיא קיימת בפני עצמה, היא לא קיימת בגלל שיש איזה כוח שמהווה אותה אליו. היא מציאות, היא קיימת. הוא מסתכל על כל הברואים והוא אומר שהם מתנהגים בדרך הטבע. מה זה בדרך הטבע? שרגע אחד מוליד את הרגע הבא. וזה מה ש... זה הפעולה שהיא נשארת משם אלוקים. כלומר, משם הוויה נהיה מה שהנשמה היא נכנסת לתוך הגוף. ומשם אלוקים, כלומר שיש נשמה שהיא נמצאת בתוך הגוף. משם אלוקים נעשה המציאות של גוף הנברא, כלומר משהו שהאור בלוע בתוכו ולא ניכר, אבל הוא לאט לאט הופך להיות כלי שנשמה יכולה להיכנס בו. איך נכנסת ממש הנשמה בתוך הגוף? מה פועלת כניסת הנשמה שהיא נשמה לאצילות? זה בכלל לא חושבת שיש מציאות חוץ לה, חוץ מהבורא. אפילו היא עצמה לא משהו חוץ מהבורא. והיא פתאום נכנסת לתוך גוף שהוא כאילו נראה בעיניה כאילו הוא מקיים את עצמו. זה פעולה ששייכת לפרק זין שאנחנו לא נכנסים אליה. ומה שיצא לנו בסופו של דבר, שמה שהאדמו"ר הזקן מסביר פה ואומר כאילו גוף הנברא, זה כאילו זה כבר התחלה של תיקון. כלומר, לפני שהיה כאילו הוא עומד בפני עצמו, אפילו זה, הוא פשוט עמד בפני עצמו, גולמי לגמרי, וזה נקרא טוב. ועכשיו שהוא אומר, זה כאילו הוא עומד בפני עצמו, זה שם אלוקים, הוא הופך את המציאות הזאת להיות כלי. לא, מצד עצם המציאות שלה, היא גולמית, והיא עומדת בפני עצמו, זה נקרא טוב. רק שזה, רק כלפי הקדוש ברוך הוא. רק מה שהשם יודע את המציאות. אבל שם אלוקים הוא פועל שזה יהיה כאילו עומד בפני, כאילו עומד בפני עצמו. מה הכוונה כאילו עומד בפני עצמו? שזה יהיה גוף לאור, שהגוף הוא יראה כאילו הוא עומד בפני עצמו, והאור באמת השורש שלו זה מה שאיך שזה למעלה, שכמו נשמות האצילות. שהוא באמת ירגיש שהוא לא מהווה את עצמו. אבל ככל ששם אלוקים מתקן יותר ויותר ויותר, ככה העולם נהיה יותר ויותר כלי, לכן הוא נקרא גוף הנברא ועולם, שבעצם הוא מרגיש שהוא מעלים, אבל הוא מכיל בתוכו סוד. מה הסוד בסופו של דבר? סוד הוויה ליראיו, את שם הוויה. זאת אומרת שהעולם מצד עצמו נראה כאילו הוא עומד בפני עצמו בגלל שם אלוקים, כי שם אלוקים הוא לקחת את הכוח המהווה ולהסתיר אותו בתוך גוף הנברא. אבל לעשות את הגוף הזה שהוא יהיה כלי לאור, זה פעולת תיקון של שם אלוקים. וזה נקרא כאילו, כאילו הכוונה שעוד מעט יגיע מישהו שיסתכן על זה כך. יגיע נשמה שתתייחס לגוף כאילו הוא עומד בפני עצמו. יהיו ברורים שיסתכלו על העולם כאילו הוא מתנהג בדרך הטבע ועומד בפני עצמו. אבל לפני כן אפילו זה לא היה, אפילו כאילו לא היה. מה היה? היה ממש עולם התור, שזה היה גולמי לגמרי, שזה אפילו לא היה נתחיל, זה לא התחיל להיבנות ככלי למשהו, לאור, אבל כיוון שהוא היה כל כך גולמי, הוא היה בעצם לגמרי לגמרי רק חלק מהקדוש ברוך הוא, רק כוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא עשה אותו מיוחד ועומד בפני עצמו לגמרי, ולא, בלי שום זיקה כביכול לכוחות אחרים, ולכן זה נקרא תוהו, אבל זה רק מה שהשם יודע את מציאותו, ולכן אין שם פירוד אמיתי בכלל.